שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלום.
נו, מתאוששים.
מתאוששים ו... פנינו הלאה.
שם יעזור.
אולי נחזור לזה בהמשך התוכנית, אבל אנחנו פרשת במדבר, ומיד אחרי זה...
מתנתרה, שבועס.
מיד אחרי זה שבועס, מתנתרה.
שבועס, הרי אחד מהסמלים הגדולים של שבועות, זה מגילת רות, נכון? מגילת רות,
אתכם קוראים בבית הכנסת, מתוך קלף.
עדיי. אז רות הרי מה הייתה? הרי... התגיירה, נכון? התקרבה לעם היהודי, וממנה נולד דוד המלך, נכון? נספר סיפור על עוד גר, צדק אמיתי, עם סיפור חיים מדהים. הוא, כשנפגשים איתו, כשתראה אותו, כשנפגשנו איתו, נראה חסיד גור מבטן ומלידה, עם הלבוש, ועם הסלנג, והלשון, והכל, קוראים לו הרב שפירה, נדמה לי רבי צחוק שפירה, ככה עם, וכל ה... נראה מבטן ומלידה. אבל כשמתחילים לדבר איתו, הסיפור חיים שלו מדהים. הוא נולד רב אברום הודי. קראו לו אוליביה. כך קראו לו. אוליביה. והוא, לא סליחה, לא אוליביה, סליחה. קראו לו אדיטיה. עכשיו אני נזכח, סליחה. קראו לו אדיטיה. אדיטיה. והוא אמר, אבא שלו מאוד מאוד העם האיטלקי. אז הוא קרא לו לורנצו, כך הוא קרא לו לורנצו, כי זה היה לו ברוך השם, היה לו כמה כינויים, אנחנו נלך עם השם אדיטיה שלנו.
מה שקראו לו בבריס.
כן. משפחת אדיטיה, ההורים שלו, הם עברו, הם היו הודים במקור, הם עברו לבלגיה. המשפחה מאוד עשירה, מאוד מכובדת שם, והם פתחו את הסחר ההודי שם בבלגיה. יש הרי את ה... בטוורפן יש שם את הסחר היהודי ביהלומים, נכון? מרכז הסחר העולמי. הם פתחו סניף כאילו מרכז סחר של ההודי, של גם של יהלומים שם.
הנציגות ההודית.
הנציגות ההודית. והיא מאוד מאוד גדולה, היא גם דחקה קצת את הנציגות היהודית, כי ההודים שם מאוד גודלים. ובקיצור, מאוד מאוד הצליחו שם. וההורים שלו, הסבתא שלו, היא הייתה באיזה קאט מסוימת, שיש לה 4 מיליון מאמינים, שזה קאט כאילו הייתה ממש עובדת אלילים ממש. כאילו הבית שלה מלא פסלים והכל.
עד היום, הודו זה אחד מהמקומות הלא רבים שיש.
שיש ממש ממש עבודה זרה, יפה. אז הסבתא שלו ממש...
לא כך יפה.
כן, כן, יפה כאילו, כמעט סליחה.
ועלילים קורסי קורייסון.
ממש, אז ממש הייתה עובדת עבודה זרה, אומר עד היום שאני הולך אליה, אני צריך להתייעץ ברבנים שלי, איך בדיוק מה מותר לי לעשות, איך מותר לי להיכנס, הכל. כי זה ממש עבודה זרה שם, זה לא שום דבר כאילו, לא סניף או משהו, כאילו לא משהו להקל. זה ממש עבודה זרה גמורה. ההורים שלו, הם לא גדלו כמו הסבתא, הם אמרו, אנחנו עם ככל העמים, אנחנו אוהבים את כולם, סוג של חילונים, אנחנו...
חילונים.
הכל מותר, כן. עכשיו, הוא עצמו גדל בבית ספר שם, ובבית ספר היו כל הסוגים, היה שם יהודים, היה שם נוצרים, היה שם ערבים, הערבים רבו עם היהודים, בזמן תמיד שהיה טרור בארץ ישראל, אז הם היו תמיד מצרים את צעדיהם, וכולי וכולי. הוא אומר, אבל זה לא היה יהודים אדוקים גם. הוא אומר, בזמן החגים, רק לנוצרים היה חגים. לא, לא היה שום חגים. וגם ליהודים לא היה שום חגים. הוא אומר, לא, לא הסתדר לי.
מה זאת אומרת שליהודים לא היה חגים?
זה היה יהודים חילונים, שהם לא
שמרו
על כל החגים שלהם, לא שמרו על המסורת. עכשיו, ההורים שלו נפרדו. אבא שלו הביולוגי, ההודי האמיתי, עזב. ואמא שלו התחתנה עם יהודי.
יהודי.
אבל יהודי לא שומר תורה ומצוות, שהדבר היחיד שלו שהוא ידע זה מה? שהוא ניצול שואה, זה מה שהוא ידע, הוא ניצול שואה, והיה את הנאצים ואת הכל, אבל חוץ מזה הוא לא ידע כלום ולא עניין אותו כלום. אז הוא מאוד מאוד כאב לו, זה התחיל עם זה שבחגים מאוד כאב לו, למה אין לנו שום דבר, אין לנו שום חג, אין לנו כלום. אז אמא שלו אמרה לו, בוא תתחבר לסבתא. ותלמד, סבתא היא עובדת אלילים, יש לה דברים, יש לה חגים והכל, בוא תהיה כמוה. אז הוא הלך אליה, היה באמת ילד סקרן, והתחבר אליה, והיא לימדה אותו את כל הדברים. למה עשה העבודה זרה הזאת, רב אברום? היא מאמינה שלכולם יש נשמות. לא רק לנו, אלא לכולם, לכל החיות, לכל הבהמות, לעצים, לכל החריקים, יש חיות. אז היא הייתה הולכת עם מסכה, אתה זוכר בברום בקורונה, הייתם הולכים עם מסכה? הסבתא הזאת הייתה הולכת עם מסכה כל הזמן, למה? לא בגלל הקורונה. שמה היא טבלה משהו, והיא טבלה איזה ג'וק, היא טבלה איזה משהו מעופף, ויש לה נשמה, אסור לפגוע בהם. היא הייתה הולכת בלי נעליים, שהיא לא תערוק חס ושלום איזה ג'וק. וגם את היעלומים, מה שהילדים שלה היו עושים, היא הייתה נגד זה, כי לוקחים את זה מהאדמה, והאדמה יש לה נשמה. קיצור, אז הוא ככה התחבר אליה לכמה...
ראתה נשמה בכל מקום.
כן. אבל כאילו אומר, מה קורה פה? זה רק סבל. מה זה הקט הזאת? רק כל דבר אסור, כל דבר לא טוב, צריך להימסכה, צריך כל פעם להילחד שאנחנו לא פוגעים באף אחד אחר, וכל הזמן זה איסורים שמה פגענו. לא רוצה את התורה הזאת. עזב את זה. ואז הוא הכיר, תאמינו לא רב אברום, הוא הכיר כמה ישראלים. אבל ישראלים כאילו חילונים. והם אמרו לו, בוא תעשה איתנו סיבוב, בוא נסתובב בהודו, נסתובב וזה, נראה את העולם ונכיר. אז הוא הלך איתם, נסתובב איתם בהודו. וגם אחרי זה הלך איתם לארץ ישראל.
חלק מהסיבוב.
אבל איפה לארץ ישראל? לקחו אותו לתל אביב, לקחו אותו להרצליה, לקחו אותו לאילת. ובסדר, בינתיים עד עכשיו הוא לא התפעל, לא ראה שום דבר מיוחד. אבל אז אמרו לו, בימים האחרונים, בוא נלך, נראה, יש הכותל, בוא נלך לכותל. הם הלכו לכותל. שם הוא חטף את השוק של החיים שלו, ככה הוא מספר. פתאום ראיתי יהודים לבושים עם צורה, עם כל מיני סוגי כיפות, ומתפללים וזה. זה תפס אותו, זה נתן לו שוק.
שוקחים את הלב.
נתן לו שוק. הוא התחבר לדבר הזה. פשוט התחבר לדבר הזה. הוא נפעם כולו ככה, זה תפס, זה היה המכה, המכה שלו. שהוא רק ככה, יהודים, מתפללים, עם כיפות שונות. עכשיו, בקבוצה שלו, היה להם מאבטח ישראלי. בוגר צבא והכל. אז הוא כאילו, הוא היה היחיד שכאילו היה איש קשר שלו. היות ואמרנו שהם היו, היה משפחה בעלת הון, אז היה להם גם מאבטח שהסתובב איתם כל הזמן. אז הוא התחיל לשאול את המאבטח, כל מיני שאלות, כל מיני זה, המאבטח לא ידע תשובות. כן, בחור ישראלי עשה
צבא. בוגר צבא, לא בוגר ישיבה.
אז הוא נכנס לחנות, ראה שם כמה ספרים שמדברים על יהדות, אז הוא קנה כמה וכמה ספרים. ומאז אומר, לא עניין אותי הטיול, לא כלום, אני ישבתי וקראתי בשקיקה את הספרים האלה על היהדות, ופשוט, הוא נקסמתי, נקסמתי בדבר הזה. זה התחנה הראשונה שלו, שורת היהדות. התחנה השנייה, הוא הולך ללמוד באוניברסיטה, הולך ללמוד בלונדון, אחד מהאוניברסיטות המיוחדות, הגדולות בלונדון, מפורסמות. והוא לימד לימודי משפטים, סיים, למד 3-4 שנים, לימד את זה בהצטיינות.
למד.
למד. והיות והוא היה כל כך כאילו גם חכם וכישרוני, הוא גם למד עברית. למד עברית. ואז הוא אומר, הרגשתי שזה הדבר שלי, גמרנו, אני רוצה להיות יהודי, גמרנו. וככה הוא התחבר לאט לאט לכל מיני חברים שהוא הכיר יהודים, מקהילות יהודיות. ולמד את התורה, והחליט שהוא רוצה להתגייר. הוא בא, יש בית דין של הרב ארנטרוי בלונדון. בית דין מאוד מאוד קשה, שלא מקבל כל אחד. והוא אומר, אני רוצה להיות יהודי. אמרו לו, לא כדאי לך, עשו לו, הקשו עליו, ממש הקשו עליו את הדרך. ואמרו לו, אתה צריך שני דברים קודם כל. כל מה שעשית זה בסדר, אבל אתה צריך עוד דבר, אתה צריך קודם כל לעבור דירה בשביל לגור במקום יהודי.
להתנתק במקום.
להתנתק. וגם אתה צריך משפחה מאמצת יהודית שתהיה איתך, שתלווה אותך. טוב. הוא היה טיפוס ביישן, איך אני בכלל יכול, כאילו משפחה מאמצת והכל. למעשה זה היה לפני פורים, והיה לו חבר יהודי. החבר היהודי הזמין אותו למסיבת פורים אצלו בבית.
כן.
והם היו שם, כולם, ואגב, הוא מספר שאותו מסיבת פורים, כולם התחפשו להודים. אכלו אוכל להודים.
הוא הרגיש בבית.
הרגיש בבית, כן, הרגיש בבית, אבל... אמר לשם שינו, הוא התחפש לפינגווין, לא כל כך יודע למה, אבל הוא התחפש למשהו אחר.
טוב. כנראה שמהילדות הוא חיכה ל...
קיצור, הוא הגיע לשם לבית, ואבי המשפחה שם ראה אותו, וממש הוקסה ממנו. הוא אמר להם, אני לא יכול לשתות מהיין שלכם, אני גואל, אבל הוא כאילו... אבל האבא הוקסה ממנו ואמר לו, תקשיב, אתה נשאר איתנו. אתה נשאר איתנו, אני מלמד אותך את כל ההלכות, את הכל, אתה נשאר איתנו עד שאתה יהודי. וככה נשאר אצלהם ימים שלמים, שבתות, וכל שבת הוא ידע את ההלכות שאסור לו לשמור שבת, וככה הוא למד ולמד את ההלכות, עד שהוא חזר עוד הפעם לבית דין. ואז הבית דין קיבל אותו כיהודי כשר, וגייר אותו.
זה לא מבחן, בדקו שהוא יודע.
כן, והוא אמר, זה היום השמח של החיים שלו, שהוא הלך והוא טבל, והכל טבל במקווה, ואז הוא אומר, אני לא אשכח את המנחה, את המנחה הראשון שלי שהייתי יהודי. אבל מה מכאן היה לו בברום? מה מכאן פתאום אומר, החשק הגדול שהיה לי לרוץ להתפלל, ירד. למה?
היצרור הגיע.
הגיע היצרור. עכשיו אני כמו יהודי, יש לי יצרור, לא לקום להתפלל או זה. מה, נרגשתי ממש, הנה, עכשיו אני ממש יהודי אמיתי. עכשיו הוא אומר,
יהודים יצרור.
אומר, והוא התחבר, אומר, גם התחברתי, אחרי שכאילו הייתי כמו כל היהודים, הכל. אז הוא התחבר לחסידים. הוא התחבר לחסידים, והוא אהב את ה... את ה... את ה... הצורת תפילה שלהם, את הצורת את הזה שיש להם רבה והכל, את הצורת זה, והוא אומר, וככה התחברתי בכבר, אני כמה שנים, אני חסיד גור. הוא אומר, מה שכמובן חסר לי, שלכל חסיד גור יש לו את השושלת שלו, נכון? בברום, את האבא, את הסבא, את הכל. אני, השושלת שלי זה אבא ואמא חילונית, וסבא עובדת אלילים. אבל מכאן והלאה, זה השושלת של השושלת היהודית, ואני מגדל, הוא מתחתן, ואני מגדל משפחה יפיפיה,
משפחה יהודית. יש כאלה שהייחוס נגמר אצלהם, ויש כאלה שהייחוס מתחיל מהם. יפה.
אז לשבועי, זה הסיפור שלנו, על עוד גר צדק שזכה.
להיכנס תחת כנפי השכינו. יפה מאוד. אם אנחנו מדברים על שבועי, מתנתו יראה, אצל ראש שיבת לייקווד, רב מלכיאל קוטלר, שליטה,
כן.
יש בויטרינה רב שולם? נו, מה יש לו בויטרינה?
מגילת רות.
כלי כסף? לא, מגילת רות אני לא יודע, אולי. יש לו נעליים קרועות, לא סתם, קרועות. רב ברון קוטלר קיבל את הנעליים האלה מחמיב, הגאון רבי סר זלמן מלצר. בישיבה שלו, רבי סר זלמן, היה איזה בחור שבמלחמת העולם הראשונה, היה הפצצות נוראות על אירופה, אז הבחורים התפזרו, חזרו הביתה, רובם, אם לא כולם. והבחור הזה הגיע הביתה, אמא שלו מסתכלת עליו, גם ככה הנעליים שלו היו חדשות, הדרך הם נהיו בלויות יותר. מה קרה? מה חזרת? אומר לה, יש מלחמה, מפציצים את אירופה. אז היא אומרת לו, נו, אז לכן המקום הכי בטוח בשבילך, בישיבה. זה בישיבה. אז הוא אומר, הדרך הלוך לקחה לו שבועיים. הדרך הזו הוא כבר היה עייף, זה כבר לקח יותר משלוש שבועות. הנעליים שהיו קרועות כבר, אז כבר לא עליהם מה להיקרה כשהוא הגיע לישיבה. קרועות ובלויות ממש. רבי זלמן רואה אותו, חוזר, הוא נפעל, מה קרה? אם הכל בסדר? הוא אומר לו, אמא אומרת שהמקום הכי טוב עכשיו להיות זה בישיבה.
חזרתי.
הוא מנשק אותו על ראשו. מקדם אותו וברוכים הבאים, נו עד הרבה. כשהוא רואה את הנעליים שלו, אומר לו, שיהיה לך נעים ללמוד וכוח ללמוד, אתה צריך נעליים חדשות. אז הוא אומר, אני אקנה לך נעליים חדשות, אבל יש לי בקשה, את הישנות תיתן לי.
וואו.
נעליים שבחור ישיבה הלך בהם שבועות על שבועות, הלוך וחזור ברחבי הרבה בשביל ללמוד תורה. זה אני רוצה שיהיה לי בויטרינה, את אותם נעליים. באמת הבחור הזה ישב ולמד שם ימים כלילות, לילות כימים, והגע בתורה. השם שלו מוכר, רב שולם. פרסם בכל תפוצות ישראל, הלא הוא מרן הרב שח, זכר צדיק לברך. שהוא היה אחיין של רבי סר זלמן. והוא גידל אותו כמו בן, בנו חביבו. זה היה מסירות נפש של ה...
של האימא.
של האימא ושל גדולי ישראל שזכו. יש עוד סיפור. על הפוני ויג'רוב, היו הולכים לחיידר, הילדים שלה, פוני ויג'רוב, שהוא הילד עם האחים שלו, היה סופה נורא באחד הימים, אומרים לאמא, יש לנו רק זוג נעליים מגפיים אחד, מי ילך לחיידר?
אני לא הולך לחיידר, כן.
זה לא רב שולם, כמו בארנוף, שיש קצת גשם, אז צריך לקפוץ מעל השלוליות של יד מדרכות. זה פשוט לא שייך ללכת.
שלג.
שלג. תקחו עם נעליים, יטבעו בתוך השלג, שמר אחר. אז אמרה, אמא אמרה, נעשה הגרלה, ומי שיזכה בהגרלה, הוא ילך. מהירה בבוקר מוקדם, 5 בבוקר, עוד חושך, היא מהירה את אחד הילדים, אומר לה, אני זכיתי? היא אומרת לו, לא, אני זכיתי. מה זאת אומרת? עוד מעט תראה. היא מלבישה אותו, הוא מלביש את המגפיים, נותנת לו להלביש את המגפיים, והולכים 10 דקות הלוך, יש לה איזה שקית ביד. כשהם מגיעים לחיידר, מתבוססים בשלג, אחרי כל ההליכה האיטית, שבימים רגילים זה 10 דקות, היא מוצאה מהשקית נעליים, היא אומרת לו, פה אתה כבר לא צריך את המגפיים, פה כבר יש איזה בתוך בניין, תביש את הנעליים, ואני אקח את המגפיים ונביא עוד ילד. וככה 4 פעמים רבשולים, היא הולכת הלוך, חזור, הלוך, חזור, במשך כמה, במשך שעתיים, לקחת את כל הילדים עם מגפיים. הוא אמר לה, אמא, אבל... אני זכיתי בהגרלה, הוא אמר, לא, אני זכיתי בהגרלה. אני זכיתי לקחת אתכם לחדר, הלוך וחזור עם כל ילד. עם כזאת מסירות נפש רב שלם, ככה זוכים לגדל בבית הפוניביץ' הרוב. הפוניביץ' הרוב צריך לדעת, כבר בפוניביץ' היה לו שם כולל בישיבה, מעל 300, יושבים והוגים בתורה. וככה, ככה גודלים הפוניביץ' הרוב, עם המסירות נפש הזאת של האמא, שנכנסה בלבבות של הילדים, זכתה וראתה נחת מהילדים.
מדהים, מדהים. שכוח. סיפור שסיפר רב אליהו רטה, הוא היה המשמש בקודש אצל רב שלמה מזוויל, זצ"ל, שזה היורצייט שלו, היה שבת. אז פעם אחת הוא לקח אותו, ליווה את הרב למקווה, הלך למקווה, מצא איזה פינה, שם את הדברים שלו והתכונן לטבילה, פתאום נכנס בן אדם, ואיך שהוא רואה את הרב מתחיל לצעוק ולגדף אותו ולצעוק וזה ולדבר לו יפה ומשפיל את הרב, הוא הרב שותק, לא מתייחס כלום. כשהוא רואה שהוא לא מתייחס אליו כלום, הוא יותר כעס ויותר התחיל לצעוק ולצעוק ולגדף, והרב לא אמר כלום, נכנס ככה טבל, יצא בשקט, הכל נגמר. ואז הוא חוזר הביתה, אומר לתלמיד שלו, לך לאיזה איש פלונטי ותגיד לו שאני צריך הלוואה דחופה של כסף, סכום כסף גדול. טוב, מיד רץ, הביא לו. לתדמתו הוא אומר לו, לך תביא את זה לאותו בן אדם שככה גידף אותי.
לא פחות.
אומר לו, הרבה!
עד כדי כך.
עד כדי כך, בסדר, אז אני מסכים שאולי לא לענות לו, אבל לתת לו כסף. אומר, למה הוא דיבר ככה? למה הוא מגדף ככה? כואב לו, חסר לו. מה חסר לו? אין לו כנראה אוכל להכין לשבת לבית. בן אדם שיש לו אוכל בבית בשביל להכין לשבת, לא מגיע ככה למקווה וצועק ככה. כנראה שבאמת חסר לו משהו. לך תביא לו את הכסף כדי שיהיה לו דברים לשבת. לא יאמן.
התחלנו, בתחילת התוכנית דיברנו על מירון, הזכרנו במילה אחת. לפני שבוע התפרסם הרי, פרסם בימים של אחרי האסון, על אותו יהודי מופלא, הרב רבי יולי שלזינגר, שהוא מגיד שיעור בישיבה, איכשהו זכה, הוא עמד, הוא היה במגע גני זכות על ידי זכאי, שהוא עמד במקום מעל המסדרון המוות שם, מעל אותו שביל, מעל אותו מקום, ומשך משם אנשים, ושפך מים, והציל אנשים, אז... אני הייתי אצלו בערב שבס, אנחנו מדברים בערב שבס פרשס בער בחוקויסאי, ושם הוא סיפר, הוא פתח את סגור ליבו, והוא סיפר את מה שהוא היה שם, את מה שהוא ראה שם, את מה שהוא חווה שם. הוא סיפר שקודם כל, אני שאלתי אותו, איך אפשר לתפקד בכזה מצב, בכזה אסון הוראי? אז הוא אומר, אנשים באמת לא ידעו מה שקורה שם, הוא לא ידע שזה כזה אסון הוראי, באמת כל מי שהיה שם, רק מי שבתוך הוא ממש, אבל מסביב לא ידעו. גם כמו ש... אמרתי לכם כבר, רב שולם, אני הייתי שם במשפחתי, במתחם של תודסון, בחלק העליון. שמעו סירנות ושמעו, אבל לא, אף אחד לא חלם שזה מה שקורה. תמיד היו שם התעלפויות וכאלה. אבל הוא מספר שאחרי זה, בשבוע שאחרי זה התברר לו, אנשים התקשרו לו דודו שהוא הציל את החיים שלהם, הוא שאל אותו, מה הצלתי? למשל, סיפר לו אחד שהוא ראה אותו זורק בקבוקי מים, שופך שם, זורק בקבוקי מים. והוא היה תפוס ממש מעודק, אנשים שם היו דחוסים אחד בשני, במציאות כזאת שלא יכולו להזיז סנטימטר מהגוף שלהם. Mm-hmm. והוא ראה אותו זורק בקבוקי מים, והוא אומר לעצמו, מה, הוא הרגיש שהוא הולך להתעלף, ואם הוא מתעלף אז הוא כבר, מי יודע מה יהיה אחריתו. והוא זורק בקבוקי מים, והוא אומר, מה זה יעזור לבקבוקי מים? הידיים שלו תפוסות בין האנשים, הוא לא יכול לתפוס את הבקבוקי מים, הוא לא יכול לפתוח את הפקק. ואז כמו שהרבן של עולם שומע את הבקשה ואת המיית הלב הפנימית שלו, אותו רב שלזינגר פשוט בוטח את הבקבוקי מים ומתחיל לשפוך על אנשים, קורה שמצב של אילפון כמעט. אז הוא אומר, הוא פשוט שפך, זה הגיע גם, ממה שהוא שפך הגיע גם לפנים שלו, הוא ככה קצת ליקק מזה וממש החיה את נפשו, וגרם לו לצאת מהמצב של אילפון ולהישאר בחיים. עוד כל מיני דברים כאלה ש... אז כמו שאמרנו, מגלגלים זכות על ידי זכאי. ואיך החזון איש כבר אמר, פעם בא אליו אחד שאמר לו שהוא צריך לנסוע לחוץ לארץ, לטיפול רפואי, אבל הוא מפחד, זה היה שנפלו מטוסים באותם זמן. אמר לו החזון איש, מטוסים לא נופלים, אנשים נופלים. כל אחד שנגזר עליו מה שנגזר, מיחי או מיומוס, אז השם הביא אותו בדיוק לאותו מקום, הביא אותו לשם, שיהיה כפרה, כפרה על הדור.
כפרה על הדור.
כזה אסון נורא.
אני בשבועות האלה מתפרסם סיפורים על כל אחד ואחד מהם. ממש כל אחד ואחד, כאילו בין עלייה, הקדוש וטהור, איכשהו, כל אחד עובד על המידות שלו ושמיעת העיניים. יש איזה בן שלום, קראתי. הוא כתב בכתבים שלו, הוא כתב, אני... הרי אדם שיבוא למעלה, אז כתוב שמי שדן אותם זה גדולי הדור של אותו הדור.
כן.
או מי שידון אותי זה הרב שטיינמן. הרב שטיינמן ידון אותי, למה לא הייתי, למה לא הייתי מעלי יותר? למה לא התעליתי קצת?
לא התאמצתי יותר.
התאמצתי, למה צריך להיות אדם מיוחד יותר.
פחד פחדים.
לא יאמן, וכל אחד ממש, קדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, ברום ישב ובחר את ה... את הקדושים האלה שממש יחפרו על הדור, יחפרו על הדור.
שימליצו טוב בעדינו.
שימליצו טוב בעדינו, ממש.
יקום את חייס המייסים. זאת השם. חג שבועס. ביס המקדוש, רב שולם. קורבן ראייה, קורבן חגיגה.
קורבן חגיגה.
בעזרת השם.
השיהיה סימחס,
גצ'אבס. גצ'אבס וגציונטב.
יום טב גם, אבל מדיום טב. גצ'אבס.